טוב, ערב טוב. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת ותן. מצוות הביקורים. מצוות הביקורים, אנחנו כל פעם מדברים עליה וצריך לדבר עליה, מכיוון שזה אחת המצוות החשובות ביותר שקיימות. כאשר אנחנו אומרים דבר כזה, זה נשמע קצת מוזר. למה? כיום אין בית מקדש ואין לאן להביא ביקורים, אז איך יכול להיות שזו אחת המצוות החשובות ביותר? ובכלל, הרי התורה היא אינסופית, מעל הזמן. אז מה התורה מנסה כאן לספר לנו על משהו שהוא בעצם זמני? רק סתם כדי לסבר את האוזן, הרמב״ם בהלכות ביקורים יוצא מגדרו בתיאור איך היו מביאים את הביקורים. וזה מאוד מפליא. למה? כי הרמב״ם בדרך כלל לא נכנס לתיאורים כאלה. הוא כותב הלכה, צריך לעשות 1, 2, 3. וכאן כותב לך, היו מתאספים סביב העיר המרכזית, והיו אחר כך, היו שנים בחוץ. למה? כדי שלא יהיה תומת אוהל, אם מישהו ימות בלילה, אז שחס ושלום, לא יהיה תמי מת, אז היו יושבים בחוץ, לא עלים, לא כלום, תחת כיפת השמיים. השיעור האלה רפואה שלמה של תאיה בת מרים.
אמן, אמן.
אז עכשיו אנחנו מדברים על מצווה, שבעצם, עם כל התיאור של הרמב״ם, מבינים שמדובר כאן משהו מאוד מיוחד. איך היו הולכים, וזה תהלוכה, והיו מקשטים, וכשהיו מגיעים לירושלים, היו יוצאים, ואליהם מקבלים את פניהם, וכשהיו עוברים ברחובות ירושלים, אנשים היו מפסיקים את העבודה, ולהפסיק את העבודה זה לא דבר פשוט, זה גזל. אנחנו רואים את ההלכות שקשורים לפועל, שעובד, בזמן העבודה, אפילו להתפלל יש לו בעיה. והנה כאן במצוות ביקורים, כולם מפסיקים את העבודה. אם זה כך, מדובר כאן באמת במצווה מאוד חשובה. ונשאלת השאלה, מה זה אומר לנו היום? מצוות ביקורים היא בעצם אומרת, בא בן אדם, שם זרע באדמה, השקע, טיפח, גידל, עד שברוך השם גדל משהו, ומי שיודע, בשביל לקבל פרי מעץ, זה לא עניין של יום יומיים, וגם לא חודש חודשיים, זה עניין של שנים. אז אחרי כל הזמן הזה, ברוך השם גודל הפרי הראשון, והוא רואה את הפרי היפה הזה בשל, מוכן לקטיפה, מוכן לאכילה, והוא מסתכל עליו, מה הוא רוצה לעשות עכשיו? אבל במקום לאכול, מה הוא עושה? עוטף אותו, זה לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם הרעיון הזה של לתת את הדבר הראשון, אחרי שהשקעת בו את הנשמה, לתת אותו לקדוש ברוך הוא, זה הדרך להראות את האהבה לקדוש ברוך הוא. אין דרך יותר טובה. פשוט מדהימה. אז מה זה היום אומר? היום, כל דבר ראשון, זה ביקורים. בן אדם קם בבוקר, מודה אני לפניך. דבר ראשון, מודה לקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו נבין את העוצמה של הביקורים, אנחנו נבין כמה שזה חשוב. וזה בעצם מביא אותי לסוגיה מאוד מעניינת, שהרב אדם סיני מביא אותה. אנחנו מדברים הרבה על שכר בעולם הזה שאין, יש רק שכר בעולם הבא. ובשביל מה בכלל נברא העולם? העולם נברא בשביל הנשמה. כי הנשמה ישבה במרומים ונהנתה מזיב השכינה, מה שנקרא, בלי שום מאמץ, לא השקיע כלום בזה. הנשמה הרגישה בושה. בושה, התביישה. והנשמה רצתה יתר דבקות, רצתה להידבק בקדוש ברוך. אבל מצד שני, יש לה בושה שהיא מקבלת הכל בלי לעשות כלום. הלך הקדוש ברוך הוא, ברא עולם שלם, לקח את הנשמה, שם אותה בתוך גוף, ואמר לה, הנה יש לך מצוות, תקיימי אותן, ואז השכר תקבלי עקב קיום המצוות, ואז לא תהיה בושה. האומנם? בוא נראה, בוא נבחון את הדברים קצת יותר לעומק. אם אני בא ואומר למישהו, לך עכשיו למכולת, תביא לי בקבוק קולה, ואני אתן לך $1,000,000. יש איזה פרופורציה בין השכר לבין המעשה?
לא ריאלי.
באים ואומרים לבן אדם, תשמע, הנשמה הקדושה, אני מוריד אותך לעולם ל-70, 80, 90, 100 שנה, ואת תעשי כאן כמה מצוות, ותקבלי שכר לעולמי עולמים, שכר נצחי. יש כאן פרופורציה בכלל? אז למה שלנשמה לא תהיה בושה עכשיו? עדיין תישאר לבושה. כי הרי השכר הוא בלי פרופורציה למה שעושים. זה כמו לשלם $1,000,000 לאחד שבונה בניין על כל לבנה. זה חוסר פרופורציה. ברור לבן אדם שהוא מקבל $1,000,000 על לבנה שלא נותנים לו שכר, כאן נותנים לו מתנה. אז אם הוא הרגיש בושה והשפלה לפני, הבושה והשפלה אולי אפילו עוד תגבר. מה הוא עושה? צחוק ממני. הוא רוצה לתת לי צדקה, אז הוא משחק להיות אתרים לי אבן, תקבל $1,000,000? מה? אז מה בעצם הולך כאן? למה בעצם, איך פתרתי את הבעיה של חוסר בושה מהנשמה, כאשר כל אחד מבין, כל בר דעת מבין, שהשכר כאן הוא בלי שום פרופורציה למעשה. אלא אם כן, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים כאן. אנטיגונוס איש סוחו אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, חשוב להבין שאנחנו לא נמצאים בעולם הזה בשביל הפרס. אז למה אנחנו נמצאים פה? איך בעצם אנחנו פותרים את הבעיה של הבושה של הנשמה בעבודה בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא? הרעיון כאן, אמרנו דבקות בקדוש ברוך הוא. דבקות זה אהבה. זאת אומרת, המטרה שלי בעולם הזה זה לא השכר. זה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
על ידי המעשה.
נכון. זאת אומרת שבעצם השכר בכלל לא פונקציה. כי כאשר אוהבים, אין בושה. אוהבים נותנים אחד לשני דברים בלי שום פרופורציה למה שהשני עשה. כי אוהבים. זאת אומרת שבעצם יש כאן רעיון נפלא. יש כאן רעיון נפלא. בעצם אנחנו כאן בעולם הזה מסיבה אחת פשוטה. למנוע את הבושה של הנשמה כדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה בעצם ימנע את הבושה וייתן לנו את הדבקות בקדוש ברוך הוא בצורה הנכונה. דבקות בקדוש ברוך הוא זה אהבה. איך אוהבים? מה עושים? אמרנו ביקורים. שבן אדם שאוהב, זה כמו שאבא בא מביא לי צעצוע לילד, והילד מאוד רוצה את הצעצוע. הילד רואה את האבא נותן לו, אומר, פותח את העטיפה, ומה הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות? מהר לשחק עם המשחק. ואז הוא רוצה רגע, אומר, רגע, רגע, רגע. אבא בוא, תשחק אתה ראשון. איך האבא מרגיש עכשיו? וואו, זה אהבה. זאת אומרת, אם אני נותן את הדבר הראשון, גם אם אני מאוד רוצה אותו, קודם כל אני חושב על הקדוש ברוך. אני בבוקר קם, קודם כל מודה אני לפניך. קודם כל הקדוש ברוך. כמו, זה מישהו הגיע לרב שלו, אומר לו, תראה כבוד הרב, לא יודע, אני כל תפילה, יש לי רק כל הזמן מחשבות זרות. עכשיו הרב הכיר את התכשיט הזה, זה אומר לו, תראה, בוא אני רוצה להסביר לך משהו על מחשבות זרות בתפילה. אם אתה קם בחמש בבוקר, אומר מודה אני, נוטל ידיים ורץ לבית הכנסת להתפלל, וחושב על מחשבות חוץ מהתפילה, זה מחשבות זרות. אבל אם אתה קם ב-10 בבוקר, יורד לשתות כוס קפה, קורא את העיתון מלמעלה עד למטה, ואחר כך הולך לך בניחותא לבית הכנסת, וכל מכר שאתה פוגש בדרך, אתה מנהל איתו שיחה, כשאתה מגיע לבית הכנסת, ואתה חושב על דברים אחרים, זה לא מחשבות זרות. התפילה היא אז המחשבה הזרה. וזה בעצם הרעיון, שאתה, הקדוש ברוך הוא בראש שלך, אז ההתנהגות שלך היא שונה. אבל שבראש שלך זה מה אני רוצה, האגו שלך הפרטי, והתענוגות שלך הפרטי, זה בדיוק ההפך במצוות ביקורים. מצוות ביקורים בעצם באה להגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ולכן, כשאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אראה לו את האהבה שלי. דבר ראשון, החיים שלי זה הקדוש ברוך הוא. כל פעולה שאני עושה, אני חושב אם הקדוש ברוך הוא יאהב אותה, או לא יאהב אותה. עכשיו גם הבנו, שכאן בקטע הזה של שכר, מי שחושב שהוא עובד בשביל שכר, הוא מחטיא את המטרה. דרך אגב, דברים מחטיא, מה זה חטא?
חטא זה מחטאה, שמעתי את זה.
דיברנו על זה, דיברנו על זה. חטא זה החטאה. זה החטאה, זאת אומרת, אדם יכול לעשות דברים נפלאים, ועדיין הם יהיו בגדר חטא, כי הוא מחטיא את המטרה. וזה חשוב לדעת ולהבין, זה המקור של החטא, זה הרעיון של חטא. זה לא הקדוש ברוך הוא בא רוצה להניש אותנו כי חטאנו, לא. חטאת, אתה לא בכיוון. הקדוש ברוך הוא רוצה לאפס אותך שתיכנס לכיוון. חטא זה החטאה. החטאת את המטרה. והמטרה שלנו בעולם הזה זה לא השכר. זה ואהבת לרעך כמוך. זה ואהבת את השם אלוקיך. זה המטרה. ומי שכמובן, מה? דרך אגב, עוד נקודה מאוד מעניינת שאת מעלה, זה גם עוד טעות מחשבתי, שאנשים חושבים שבאו לעולם הזה בשביל להילחם ביצר הרע. יצר הרע זה אמצעי להגיע למטרה. אל תהפכו את יצר הרע למטרה. המטרה שלנו בעולם הזה זה לא המלחמה ביצר הרע. זה להתגבר על היצר הרע ולקיים מצוו. ולהתקרב להשם. זה המטרה. לא להתבלבל. אנשים, הרבה פעמים יש לנו מושגים שהם קצת מבולבלים אצלנו. בגלל שככה לימדו אותנו, חינכו אותנו, וחיסו אותנו לראש, אנחנו עשו לשטיפות מוח. למה אני כאן? להילחם ביצר הרע. מה פתאום? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? שילחם ביצר הרע? שזה ברד כל העולם הזה? מה פתאום? היצר הרע, אומרים, אם לא היה יצר הרע, לא היינו עושים כלום. היצר הרע נועד לדרבן אותנו. הוא נועד להביא אותנו למטרה. המטרה זה להתגבר על היצר הרע. וכך זה בעצם, כשאנחנו מבינים שאנחנו בעולם הזה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הכל כבר פתאום נראה אחרת. השכר זה משהו בצד. השכר יהיה. למה יהיה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא רוצה לתת. זה לא שאלה. הוא רוצה, הוא מת לתת את השכר. אבל זה לא מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לא בשביל השכר. בשביל המערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא יראת הרוממות. אז הבנו כאן נקודה מאוד מעניינת וחשובה, שאנחנו בעולם הזה בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא. זה המטרה שלנו. עכשיו, איך אני עושה את זה? אז אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז כאן אני זוכר, אמרתי לכם פעם, ראיתי איזה פירוש יפה, שאומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול. איך? בתורה. זאת אומרת, איך תראה את האהבה לך, לרעה שלך? דרך התורה. דרך התורה. זה כמו שאומרים, אדם לעמל יולד. מה זה לעמל? ללמוד על מנת ללבד. אנחנו כאן לא לבד. אתה יודע משהו? תעביר הלאה. זה ואהבת לך כמוך. זה הרעיון. לשתף גם את האחרים. ואז אני מראה לקדוש ברוך הוא, שאני בעצם אוהב אותו. כי מי שאוהב את האדם, אוהב את הבורא. מי שאוהב את הבריאה, אוהב את מי שברא אותה. מי שאוהב את הבורא, אוהב את הבריאה. זה הולך לכל הכיוונים. וזה בעצם מה הרעיון. עוד רעיון יפה אומר הרב אדם סיני, גם מאוד רעיון נפלא. הרבה פעמים אנחנו לא כל כך מבינים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. שמה הוא בכלל ברא את העולם הזה? הרי המטרה שלנו זה להגיע לעולם הבא. ואיזה קשר יש בין העולם הזה לעולם הבא? ולא רק זה, חכמי הקבלה אומרים לנו, שבעצם כל העולם הזה זה מראה מעוותת. זאת אומרת, זה עיוות מחשבתי שיושב לנו בראש, הוא בעצם לא, הוא לא אמיתי בכלל. זה עולם וירטואלי, זה סרט, זה לא אמת. האמת זה רק העולם הבא. סבבה, להיטיב עם נברא. איזה להיטיב? אנחנו עוברים כאן צרות על ימין ועל שמאל. איפה הלהיטיב עם נברא? מה הרעיון מאחורי זה? דמיינו לעצמכם, טייס. כדי להיות טייס, הוא נכנס לסימולטור, ושם הוא בעצם לומד לטוס. ככה הוא לא יעשה נזק למטוסים, וגם לא יעשה נזק לעצמו. או בסימולטור הוא טס למעלה, טס למטה, לפעמים מתנגש, אבל שום דבר לא קורה לו, כי הוא בתוך סימולטור. עכשיו תגידו, סימולטור והעולם האמיתי לכאורה אין להם קשר. אבל בוודאי שיש להם קשר, כי כשהוא יוצא מהסימולטור, אחרי שהוא הכין את עצמו, עכשיו הוא יכול לטוס. ככה גם האדם בעולם הזה, הוא נמצא בסימולטור גדול. תראו לעצמכם שהטייס הזה, במקום ללמוד טיסה בסימולטור, לוקח איתו איזה ארגז של בירו, וסיגרים, ומה לא, ויושב שם במקום להתאמן, הוא מעשן, שותה, כשהוא יצא החוצה, הוא יכול לעלות על מטוס? הוא יכול, אבל לא יודע מה יקרה לו. הוא יתרסק, הוא לא יגיע לשום מקום. זאת אומרת, בדיוק אנחנו אותו דבר. אם אנחנו בסימולטור בעולם הזה, במקום לקיים מצוות, ולהכין את עצמנו לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, להתרומם למרומים, אנחנו נתעסק בשטויות והאבלים, אז כשאנחנו נצא מהסימולטור, מה יהיה? נתרסק. לא נוכל לעלות למרומים. זה בעצם הרעיון של העולם הזה, כן.
אם אנשים התברר אותנו, חרבה מטעם סגולה, עדותנו לעולם הזה, ניסיונות כדי להכין אותנו לעולם הבא.
כן.
בנה
אותנו, סגולה, יופי, מצרים, עניינים, הגענו, מתן תורה, הכל טוב יפה, הביא אותנו מבצע, בתים, בית ראשון, שני, בשביל שנגיע לבית, לעתיד לבוא, לעולם הבא, לא יודע. אז זאת של הקדוש ברוך הוא, אין זמן. אין זמן, אין מקום, אין כלום. זה הכל בראש שלנו. שתבינו את זה, הכל בראש שלנו, זה לא אמיתי. תכניסו לראש שלכם שהעולם הזה הוא לא עולם אמיתי. זה הבעיה שלנו, שאנחנו כל כך בתוך זה, שאנחנו חושבים שזה העולם. זה לא עולם אמיתי. תבינו את זה. מי שקצת לומד קבלה, קצת נכנס לעניינים, הוא מבין, זה לא עולם אמיתי. זה אשליה. זה עיוות מחשבתי. אנחנו נמצאים, וזה מסילת ישרים, כולם כותבים את זה. העולם הזה הוא מעבר לעולם הבא. מה? נכון, זה עלמא דשיקרא, זה מה שאני בדיוק אומר. זה לא סתם סיסמה, זו היה האמת. עכשיו נכון, קשה לנו לקבל את זה. באמת קשה, אין ספק. כי אנחנו חיים כאן, ואנחנו מאמינים שזה אמת. אבל בשביל זה יש לנו את התורה. דרך אגב, האדם בא לעולם להתענג. אבל מה להתענג? להתענג על השם. אין שום בעיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתסבלו. הנה, תראו, יש לנו כאן עוד נקודה מאוד מעניינת. תשימו לב, רשימה שלמה, יש הרבה כללות בפרשה שלנו, אבל לפני הכללות יש את הערורים האלה. תשימו לב מה קורה. אנחנו מסתכלים, יש מעמד הר גריזים והר עבל. נכון? מכירים? פה חצי מהשבטים, פה חצי מהשבטים. ואז באים ה... באים הלווים, ואנו הלווים אמרו אל כל ישראל כל רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תוארת השם עשה ידי חרש ושם בסתר, ואנו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אביו ואימו ואמר כל העם אמן. ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. כך זה ממשיך וממשיך. אני שואל אתכם שאלה מאוד מעניינת. איפה הברכות? הרי אמרו לנו שהם אומרים ככה. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים. רק כתוב, ואלה יעמדו על הכללה והר עבל. תחפשו בפרשה, בשיעור הקודם באנגלית תתם לחפש איזה רבע שעה בפרשה. מגזים רבע שעה, אבל לא משנה. תפסיקו לחפש, אין. מה הולך כאן?
בוא,
את צודקת. זה נכון מאוד, אבל אני שואל למה? למה לא לעשות הפוך? למה לא להגיד לנו את הברכות? אנחנו נבין מתוך הברכה את הכללה. למה לכתוב לנו דווקא את הכללות? אתם יודעים, אור החיים הקדוש אומר דבר נפלא. זה הברכה. אתם אפילו לא שמתם לב מה אתם אומרים. אתם שמתם למה אמרתם? עכשיו בואו נשים לב אותם, ותגידו לי, איך אור החיים... אני רוצה לשאול אתכם, איך אתם רואים עכשיו, מתוך הכללה את הברכה בעצם? תשימו לו לקרוא עוד פעם. תשימו לב מה שכתוב. ארור מקלי אביו ואימו, ואמר כל אמן. ארור משיג ואל ראו, ואמר כל אמן. ארור משגה עיוור בדרך, ואמר כל אמן. ארור מטה משפט. ארור שוכב בשתבים. ארור שוכב עם כל בהמה. ארור שוכב עם אחותו. ארור שוכב... ארור בקרי ובסתר. ארור לוקח שוחד. מה אתם מבינים מכאן? תשימו לב, יש כאן, זה דבר מאוד מעניין.
אמן?
מה כל הארורים האלה אומרים בעצם? על מה הם מדברים?
מה לא לעשות?
זאת אומרת, אם אני אעשה את זה, אני אענש. ואם אני לא אעשה? מה יהיה? אז אני צריך לכתוב את הברכות? לא הבנתם? אומר אור החיים הקדוש, הברכה, תראו מזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תעשה כלום, וכבר מה קורה? לא שאתה לא נהנש, אתה מבורך. קרא מה הוא אומר. ארור מקלה אבי ואימו.
מי שלא מכה.
כמה אנשים אתם מכירים שמרביצים להורים שלהם? אין הרבה.
לא מכה, מקלה, אולי אין שם קלון.
מה זה משנה? זה מעשה. זאת אומרת, אם אני לא עושה את זה, אמרנו ההפך בדיוק, זה הברכה. זאת אומרת, מבלי לעשות כלום, אני זוכה לברכה. אתם מבינים את הדבר הנפלא הזה? זה מה שאומר אור החיים הקדוש. אומר, חבר'ה, זה הברכה הגדולה. בין לי זה אור החיים הקדוש, אם אני לא טועה. מקווה שאני לא טועה. אבל זה הרעיון, זה רעיון נפלא. אבל, בזה עוד לא נגמרה הבעיה. יש לנו כאן בעיה יותר מעניינת. רשימה שלמה של כללות. יש גם ברכות, ברוך השם, כן? רשימה שלמה של כללות. ואז בתוך זה יש איזשהו משהו שמאוד מאוד קשה להבין. דיברנו על זה גם בעבר, אבל אלה דברים שחייבים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להיכנס אליו. ובאו עליך כל הכללות האלה רודפוך והשיגוך עד ישעמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. זה אני מבין. והיו בך לאות ולמופת וזרעך עד עולם. ואז תרשימו מה אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, בן אדם, לפי מה שכתוב כאן, יכול לקיים את כל המצוות של התורה, רק הוא לא עושה אותם בשמחה. מה יקרה לו? לא רק שלא שווה, תקראו את הכללות מה שיש כאן. ריבונו של עולם, זה פייר? תראו לעצמכם, בן אדם מקיים מצוות ועוד מצוות, בא להתפלל, בא זה, ואחר כך בא לקדוש ברוך הוא, טרח, בום, מכות, כללות. מה עשית? מה עשית? עשית מצוות שאתה ציווית אותי. אבל לא עשית בשמחה, אני בסדר, אז לא עשית בשמחה, אז מה? בשביל זה כאלה כללות? תקראו את הכללות, זה פחד אימים. מה? כולה. מה קרה? עשית את המצווה. אמרנו, מה זה חטא? להחטיא את המטרה. מי שמקיים מצוות בלי שמחה, החטיא את המטרה. מה אני אגיד לכם? זה כמו שתמיד אני אומר לכם, אני אף פעם לא שוכח את זה. זה שזה היה, אבא ובן ישבו לידי, הם גמרו להתפלל, אומר לבן, עשיתי וי, עשינו וי, אפשר ללכת. בונו של עולם. זה תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה. מה זה עשית וי? מה שווה תפילה כזאת בכלל? מה שווה קיום מצוות אם אתה לא מבין למה אתה מקיים? אז מה כבר למה אתה מקיים? אם בן אדם היה מבין את המשמעות של קיום המצוות, שזה הדרך להתקרבות ולהידבקות בקדוש ברוך הוא, ולקבלת השכר הנפלא של העולם הבא, יש מישהו שלא היה עושה את זה בשמחה? שאם אתה לא עושה את זה בשמחה, סימן ש... לא הבנת לך מה שאתה עושה כאן. בשביל מה באת לעולם הזה, ריבונו של עולם? אני צריך מסכן. איך אומרים, קשה להיות יהודי, וזה... כאילו אתה מטומטם, אבא שבשמיים בחר בך. תראה, יש כאן כמה משפטים מדהימים על העניין הזה. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם אמרך היום, נדמה לי השל"ה הקדוש כותב, שמי שקורא את השלוש פסוקים האלה צריך להבין, הוא צריך להיות בהתלהבות עצומה, להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לשמור כל מצוותיו ולתתך עליון על כל הגויים. אנחנו עושים בדרך הנכונה, אם אנחנו מרימים את הקדוש ברוך, הקדוש ברוך מרים אותנו מעל כולם, זה יהודי. אז יהודי שהוא מבין מה הערך של מצווה, הוא צריך להיות בשמחה כל הזמן. אם באים ואומרים לי, הכוס הזאת, יש בה קפה, תשתה אותה $1,000,000. אני שותה? אני שמח? בוודאי. עכשיו בוא נגיד, הכוס הזאת אין בה קפה. יש בה משקה, תחשבו על המשקה הכי מגיל שאתם רוצים, בסדר? הכי מגיל. תתפרעו בדמיון. ואני אומר, אחרי שאתם שותים את הכוס הזאת, $3,000,000. שותים או לא? שמחים כששותים? זה תחת אשר לא אהבת השם אלוקיך בשמחה. אם יהודי מבין שגם הדברים המרים בחיים הם בעצם הדבר הכי טוב בשבילו, אז הוא צריך להיות בשמחה. מה זאת אומרת להיות בעצב? כן. יש איזה, איך מישהו אמר נתן לי דוגמה? יש את השמן קיק, זוכר את השמן קיק? שהיו ילדים היו מאכלים את השמן קיק, ואלא רק היינו רואים את השמן קיק כזה מתקרב אלינו, נגעלים. עכשיו תארו לעצמכם כוס של שמן קיק. איך? לשתות את זה. אבל מה? אם אומרים לכם שאחר כך שיש כמה $1,000,000, מי לא יעשה את זה? זה בשמחה. אז בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם חיי נצח, עולם נצחי, אני נותן לכם את האפשרות להתקרב ולהידבק אליי. האהבה בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. והדרך לכך היא התורה, קיום המצוות. אז איזה מטומטם, סליחה על הביטוי, יעבוד את השם בלי שמחה? שאם הוא עובד את השם בלי שמחה, חבר'ה, הרי מה זה כל הדברים האלה? זה בא להחדיר לנו לראש. הרי זה לא ספר סיפורים. זה לא שקדוש ברוך הוא רוצה לקלל אותנו, רוצה זה. קדוש ברוך הוא רוצה שנבין את המהות של העולם הזה. אני לא נמצא כאן סתם. אני נמצא בשביל לעשות משהו. אז בוא נעשה. חודש אלו, חודש סליחה ברחמים. אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה, מה עוד אתם רוצים? מי שעכשיו תשים, אני לא יודע אם אתם שמתם לב לזה. עכשיו זה הזמן הכי קל לחזור בתשובה. אתם יודעים למה? כי המלך בשדה. תנסו, אתם תראו את דברים שהיה לכם מאוד קשה לעשות במהלך השנה, תנסו, אני אומר לכם, לא אומר לכם זה סתם. אתם תראו שעכשיו הרבה יותר קל. כי הקדוש ברוך הוא נמצא ממש כאן, הוא רוצה שנחזור בתשובה, יש אווירה של חזרה בתשובה. והאווירה הזאת משפיעה. אז עוד פעם, אני לא אומר, יש אנשים, אני רוצה, לא מדבר על פתאום בן אדם מתהפך, לנהיה פתאום מרשע מרושע לצדיק יסוד עולם. אין דברים כאלה. אבל לקבל קבלות, ואתם תראו שעכשיו בתקופה הזאת, הקבלות האלה מתקבלות. צריך להבין את הדבר. עכשיו, לא קבלות גרנדיוזיות. אמרנו, פתח לי פתח כחודו של מחת, ופתח לכם פתח כפתחו של אולם. אבל מה זה פתח כפתחו של מחת? דוכן דור. לא באוונטה. מצווה קטנה, לא משנה מה. אבל משהו שהולכים לקיים. ועכשיו זה קל. בסופו של אמרתי לכם 20,000 פעם. והם אומרים, טוב, אז קיבלנו. עבר יום הכיפורים, חזרנו חזרה לסורנו, עושים בדיוק מה שעשינו בשנה שעברה. אז מה זה שווה? בטח שזה שווה. מה זאת אומרת זה לא שווה? הרי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנראה לו אהבה. זה כל הרעיון. אם אנחנו באים ועושים מעשה, גם, אפילו אם זה רק זמני, זה מראה שזה משהו קורה אצלנו. אבל אם לא יהיה אדישים ולא נעשה כלום, אוי ועבור. עכשיו, זה לא רק זה מצווה גוררת מצווה. צריך להבין, אנחנו נלחם ביצר הרע לבד, תשכחו מזה, אף אחד לא יכול. אתם לא יכולים, תשכחו, אין חיה כזאת. להילחם ביצר הרע, זה רק ביחד. מעשיית הדשמיה של הקדוש ברוך. דיברנו על זה בשבוע שעבר. כי תצא מחנה על אויביך. איך יוצאים למלחמה? לא לבד. להיות חלק מהכלל, מחנה. אם אנחנו יודעים ומבינים, זה הכוח שלנו. והקדוש ברוך הוא עוזר. אבל לבד, אין לנו שום סיכוי נגד יצר הרע. אנחנו מסתכלים וקוראים בפרשה הזאת דברים נפלאים ועצומים. ולא צריכים להיבהל, כמו שאמרתי, מכל הכללות ומה שיקרה. הרעיון הוא לדעת ולהבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. במיוחד עכשיו לפני, מה זה התקיעות? יש עניין של לתקוע בשופר. מה זה תקיעה בשופר? זה לעורר את העם. התעוררו. זה זמן מסוגל. זה זמן שבו אפשר לעשות ניסים ונפלאות. אבל צריך לעשות את הצעד הראשון. לא להישאר באדישות. אסור להישאר אדישים. צריך לפעול, צריך לעשות משהו. סיפרתי לכם אז את הסיפור בזמנו. השבוע גם דיברתי על זה. זה הרב פרידלנדר, אלמלא היה משגיח הרוחני של ישיבת פרונוביץ'. הוא חלה במחלה, מחלת הסרטן. והוא בא לרופא, והרופא באחד הימים אומר לו, יש לך עוד שבועיים לחיות. עכשיו, מה עושה יהודי שנשאר לו עוד שבועיים לחיות? הלך למרן הרב שך זצ"ל, נכנס לחדר, ויושבים שם עוד רבנים, ושואל אותו, כבוד הרב, הרופא נתן לי שבועיים לחיות, על מה לעבוד בשבועיים האלה? כולם בוכים שם, כולם בוכים. אומר לו מרן הרב שך, עבודת המידות. עבודת המידות. זה העבודה שלנו בעולם הזה. מה זה עבודת המידות? כולנו יודעים, כל אחד ואחד מאיתנו, כל התאוות, כל הרצונות, וכל מה שאנחנו רוצים. הנה היום למשל, סתם זה סיפור מהחיים. סיפקנו כיסאות איזשהו בית ספר. לא משנה מה. היא החליטה, זה לא הצבע שהיא הזמינה. מדובר בכמות גדולה של כיסאות, בהרבה כסף. והבאנו קונטיינר שלם בשבילהם. והזמינה ברונזה. החליטה שברונזה זה משהו אחר. תשמע, אני איבדתי את זה. אני כבר אין לי סבלנות לאנשים. התרגזתי, אחר כך ביקשתי ממני סליחה שהתרגזתי. אבל בן אדם צריך, זה עבודת המידות, זה עבודה קשה, עבודה לא פשוטה. בן אדם, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. אני אומר לה, גברת, זה ברונזה. אני לא עיוור צבעים. אני רואה ויודע, ואני, ברוך השם, מתעסק עם כיסאות כל החיים שלי. זה צבע ברונזה. אומרת לי, לא. מה? כן. לא הייתי צריך להתרגז. התרגזתי. כי אני בן אדם. אבל זה מה שאנחנו. אז לא צריכים להתרגש גם מזה. אז התרגזנו, עשינו טעות. אז רגע, אז להתייאש, זה כמו אותו אחד עם מסעית של תפוחים. בא, טרח, צריך לעשות ברקס פתאומי. המסעית נפתח מאחורה, וכל התפוחים התעופפו על הכביש. והוא בוכה וצועק, יורד, ואנשים אוספים את התפוחים, ורצים לשים את האות, ועוד דקה אחת, לא יישאר לו תפוח אחד. בא אליך וזה פיקח, מה תגיד לי, טמבל, מה אתה כאן צועק ובוכה? לך תאסוף כמה תפוחים. מה אתה נורמלי? אתה עוד דקה לא יישאר לך כלום, פחות תאסוף שיהיה לך משהו. חשוב להבין, נכון? אנחנו עושים טעויות לפעמים, קצת תאונה, קצת פה. אז מה? אז להרים ידיים? בן אדם מתפלל 18, אני לא מצליח לכוון, לא מצליח. תכוון ברכה אחת. תיקח מה שאתה יכול. וואה, תראה, כמעט כל התפילה לא כמעט. אז מה? תפסת מרובה, לא תפסת. יצר לב האדם רע מינו, הקדוש ברוך הוא יודע, זה אבא שלנו. אז לא צריך להתרגש, לדעת ולהבין איך להתמודד עם הדברים. אנחנו בהתמודדות. וצריך לדעת, הקדוש ברוך הוא כאן נמצא בשביל לעזור לנו. וכל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים, זה רק הולך לתת לנו עוד כוח להתקרב יותר לבורא עולם.
מה קרה עם הברונזה הזה בסוף? זה לבן כזה קטן. אנחנו... ואתה גיל התורה, תגידי לי ברונזה, איזה צבע את רוצה? זה הצבע, זה לבן. את רוצה תביא... תני לי דוגמה של צבע.
היא ראתה דוגמה, לא ניכנס לכל הסוגיה. לא ניכנס לכל הסוגיה, כי אני אגיד, היא ראתה את הצבע, אבל היא טוענת, לא, אני בחרתי את הצבע ההוא. אמרתי, הצבע ההוא זה לא ברונזה. את הזמן ברונזה, וזה ברונזה. טוב, הנה, הער, וזה, לא בעלה לצבע, מה לעשות? זה נראה כמו זהב. אמרתי, ברונזה זה נראה כמו זהב, מה לעשות? מה לעשות שברונזה זה כמו זהב? אבל זה לא רציתי זהב. לא, צריך להזמין ברונזה. ברונזה זה כמו זהב. אבל עוד פעם, זה, אני, הסיפור הוא לא הכיסאות. הסיפור הוא שבן אדם צריך לשלוט על המידות שלו. אבל לפעמים אנחנו נופלים. זה קשה, זה לא קל. מאוד קל לדבר על זה. אבל במציאות, כמו, איך תמיד אני אומר, עבודת המידות הכי גדולה שלנו, זה מי שנוהג על הכביש. חבל על הזמן. מי שמצליח לעבור יום שלם על הכביש בלי להתרגז, יכול להגיד, וואלה, היום עבדתי על המידות שלי. מה זה? חבל על הזמן. מה לא עושים על הכביש? אתה יכול לקבל קריזה על המקום. זה עבודת המידות. עבודת המידות חשוב להבין. מה זה עבודת המידות? זה בדיוק הרעיון. זה לא ואהבת את עצמך, זה ואהבת לרעך כמוך. זה לאהוב את השני. זאת אומרת, כשאני אוהב את עצמי, אז אני מתרגז על כל דבר. אבל כשאני אוהב את השני, אני בקטע של נתינה, אני רוצה לתת לו. אז אני לא מתרגז על כל דבר. זאת אומרת, כל הקטע הזה של התרגזות, זה בעצם האגו שלי. כי אם אין אגו, אני לא מתרגז. למה אני מתרגז? כי אני חשוב. אני צודק. השני לא צודק. אני יודע מה אני אומר, הוא לא יודע מה אני אומר. מה זה? זה אגו. אבל אם אין אגו, אתה צודק. אתה יודע מה? אולי טעיתי. אתה מתבטל. עכשיו, צריך להבין, להתבטל זה לא אומר שאני מאבד את האישיות שלי, חס ושלום. אלא להבין, להתנהג בענווה ובדרך ארץ. אפשר גם להגיד הרבה דברים בצורה שקטה, ולא להשתולל. אבל זה דברים שכל אחד ואחד מאיתנו עובר ביום יום. אז במיוחד אני אומר, כמו שתפסתי עצמי גם היום, ואז אני אגיד לי, מה אני עושה? חודש שלול, אני ככה בקריזה? מה זה הדבר הזה? מה אתה מבקש סליחה על ההתרגזות? אבל זה ברונזה. אז לא תהפכי את הברונזה למשהו אחר, זה ברונזה. התרגזתי, לא התרגזתי, זה עדיין נשאר. זה לפני, כן, זה היה לפני ברונזה, וזה נשאר ברונזה. אבל חבל להתרגז. אבל לפעמים, אנחנו לא שולטים, אבל זה עבודת המידות, זה עבודה הכי קשה. לסיכום, יש לנו מצווה נפלאה שנקראת ביקורים. מצוות הביקורים היא הדרך להראות לקדוש ברוך הוא את האהבה שלנו. כשבן אדם יוצא מעצמו מהאגואיזם הפרטי שלו ומראה, אני אכפת לי ממי מהבורא. ואת כל דבר ראשון שאני עושה, אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי עוד יום חדש. ובכל דבר ודבר, אם אני יכול במיוחד בתקופה הזאת, להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. האם אבא שבשמיים יאהב את מה שאני עושה? או לא יאהב? אם לא יאהב, אני לא עושה. אם יאהב, אני עושה. ברגע שבן אדם חי בצורה כזאת, זה ביקורים. זה לכן התיאור של הרמב״ם וההקפדה וביקורים זה ראשית. כי ביקורים זה להראות שגם הדברים שאני עושה אותם, זה לא כוחי ועוצם ידי. זה הכל מהקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי. מה זה מצוות ביקורים? אני הרי השקעתי, אני עשיתי, אני. מה אתה? אתה כלום.
לא היה גשם,
יפה. זאת אומרת, אתה כלום. כי יכולת לעבוד ולעבוד ולעבוד, ולא היו תוצאות. זאת אומרת, אם יש תוצאות, מי נתן לך אותם? הקדוש ברוך הוא, למרות שאתה עבדת. אתה עשית השתדלות, זה צריך להבין. הרבה אנשים בחיים חושבים, אני, מי אתה? אתה כלום. הכל מבורא עולם. איך אומר משה רבינו ואהרון אומרים, ואנחנו מה? משה רבינו הגדול שבגדולים. אהרון לא פחות גדול. אומרים, אנחנו מה? למה? כל מה שיש לנו, זה מי מבורא עולם. אני עשית, בסדר? אז מה? אתה עושה את ההשתדלות. אבל הכל בידיים. אני מאחל לנו שבאמת נתפלל בצורה נכונה, נבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכלים הכי טובים כדי לעבוד אותו. אנחנו לא נעבוד את הקדוש ברוך הוא בשביל השכר, אנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא כדי להתקרב. וברגע שיש אהבה, חבר'ה, כולם יודעים מה זה אהבה. ברגע שיש אהבה, לא צריך שום דבר. אהבה זה להיות שיקורים. אהבה זה דבר כל כך מופלא, שברגע שאוהבים, מוכנים לעשות הכל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואהבת לרחה כמוך. ואמרנו, אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול, איך עושים את זה? בתורה. רק בתורה. אין דרך אחרת. כל האהבות הגשמיות, הפיזיות, החיצוניות, אין להם שום משמעות. ברגע שזה נתקל באגו הפרטי של האדם, הכל נשמע. אבל אם האהבה היא פנימית, האהבה היא על דרך התורה, וואו. אז זה נשמר, וזה עולה ומתרומם. אז אם נדע להשתמש בסימולטור הזה שאנחנו נמצאים בו בצורה נכונה, ולקיים את המצוות כדי שנהיה טייסים טובים, שנוכל להתחבר למרומים ולעלות למעלה למעלה, ולהתחבר הכי טוב של הקדוש ברוך הוא. ובשביל לעשות את זה, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בסימולטור הזה את הכלים הכי טובים שאפשר. שיהיה לנו פרנסה טובה, יהיה לנו חיים טובים, יהיה לנו בריאות, עושר, כבוד, אבל הכל בשביל מה? בשביל לעבוד את השם. לא, מביאים לבית המקדש. לא עכשיו, עכשיו אין ביקורים. עכשיו אין. בשביל זה אני אומר, היום הביקורים זה
מדברת על משהו אחר. השנה הראשונה?
של הביקורים?
לא, העץ גדל. עכשיו, עולה שנה שגדלנו, יצא עץ, יצוג פירות.
לא, יש בעיות אחרות, לא ניכנס לזה. יש אורלה, יש זה, זה לא, לא ניכנס לזה. אנחנו מדברים אחרי האורלה. מדברים אחרי האורלה. אחרי האורלה, היום כלום, אין ביקורים היום. היום אין ביקורים. היום, בשביל זה הבארתי, הביקורים, כשאנחנו קוראים את התורה, צריך להבין, התורה זה לא ספר סיפורים, התורה, זה, מי שלומד את התורה רק בחיצוניות, הוא מפספס הרבה. צריך להכניס לפנימיות. עכשיו, ברגע שנכנסים לפנימיות, פתאום מבינים דברים. זה כמו שאמרנו לכם, יש דברים שממש מופלאים. אני, כל השנים שלי, כל החיים שחשבתי על עובדים בשביל שכר. נכון, אל תהיו כבדים משמשים, אני לא צריך לחשוב על השכר, אבל עובדים שלך, אבל פתאום אני אקבל מושגים אחרים לגמרי. כי אין שום פרופורציה, חבר'ה, אין שום פרופורציה בין השכר לבין מה שאנחנו עושים. זה כמו להגיד לבן אדם, תעבוד 5 דקות, ניתן לך שכר לעולמי. מה הקשר? ואומרים לנו שלא תהיה בושה, בטח שתהיה בושה. אבל אם הקטע הוא החיבור, אם יש חיבור ודבקות, אז אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז מה? מה זה הרעיון של נישואים? זה להיות אחד. זה הרעיון, הרעיון הוא להתחבר. מה זה הרעיון של הכלל? להיות חלק מהכלל, להיות עם ישראל, אחד. כל טוב, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.